שלום, וברוכים הבאים לפרק העשירי בפודקאסט של כתב העת זמנים. אני אלה אילון, ואיתי כאן סגן עורכת זמנים, אסף מונד.
היי אלה, בפרק הזה אנחנו ערכנו את דוקטור עודד רבינוביץ'. דוקטור רבינוביץ' מלמד היסטוריה של עת החדשה המוקדמת באוניברסיטת תל אביב, והוא מתמחה בהיסטוריה של צרפת במאה ה-17. אנחנו שוחחנו איתו כאן על מאמרו מגיליון 132 של זמנים, שהכותרת שלו היא בין העיר לחצר, משפחת פירו בוורסאי.
בעצם דיברנו על מהי חצר מלוכה, וניסינו להבין איך היא נראית וממה היא מורכבת. למשל, מי גר בחצר הזאת, על כמה אנשים מדובר, מי מרוויח מכל הסיפור הזה?
כן, כאשר מבינים בעצם מי הם האנשים שנמצאים בחצר המלוכה, ומה הם הקשרים ביניהם, אז נכנסים למעשה לשורשי הפוליטיקה המודרנית. ובשיחה עם דוקטור רבינוביץ' ניסינו להבין מה נחשב מנהל תקין לפני 400 שנה בצרפת, המושג שאנחנו מכירים אותו בהקשרים מודרניים. וגם בגלל זה שאלנו אותו בעצם על יחסי הון שלטון במאה ה-17 ומה היה היחס אליהם.
ואת נקודת המבט שלנו על חצר המלוכה בוורסאי סיפקה משפחת פירו, שנמצאת במרכז המאמר של דוקטור רבינוביץ'. דרך הטקסטים שלהם אפשר ללמוד לא רק על יחסי הון שלטון ועל הקשר בין אומנות והסקנות, אלא גם על גן חיות שפעל בארמון.
האזנה נעימה. דוקטור עודד רבינוביץ', שלום, ברוך הבא לפודקאסט שלנו.
שלום, תודה רבה על ההזמנה.
נתחיל אולי בשאלה ככה כללית. אתה כותב על החצר של לואי ה-14 במאה ה-16 וה-17. מה היא בעצם אותה חצר ומה החשיבות שלה בחיים הצרפתיים באותה תקופה?
קודם כל, צרפת של המאה ה-17 היא המדינה הגדולה והחזקה באירופה. והחצר היא המרכז השלטוני שלה. כשאני אומר הכי גדולה, אני מתכוון לזה שמדובר ב-20 מיליון תושבים, כשזה גדול בשליש עד חצי, גם מהרבה מדינות אירופיות אחרות. החצר היא לכן קודם כל מוקד של כוח. היא מוקד של כוח, אבל שנמצא במקום ספציפי. היא יושבת על הארמון של המלך, אבל היא מהווה לכן בו בזמנית שני דברים שונים. מצד אחד היא מקום מגורים, במקום שבו מתנהלים כל החיים האישיים של משפחת המלוכה, ומצד שני היא המקום שבו נערכות כל המועצות וכל הישיבות שצריכות להיערך כדי שמדינה בת 20 מיליון תושבים תוכל להתנהל באופן שוטף בחיי היומיום. לכן החצר תמיד יש לה בתקופה הזאת שילוב, או שהיא בנויה על איזשהו שילוב בין משפחת המלוכה, על הממדים האישיים שלה, להתחלות של מה שאפשר לקרוא הבירוקרטיה של המדינה הריכוזית.
ואנשי הבירוקרטיה גרים שם או מסביב?
יש להם דירות, לחלקם יש דירות גם בוורסאי וגם בפריז, וחלק מהזמן הם צריכים להיות שם. כמובן, לאט לאט, האצולה הגבוהה מתחילה לעבור, להתגורר בוורסאי גם היא. ורסאי זה קומפלקס של כמה אלפי דירות עם אוכלוסייה שנעה מסביב ל-10,000 איש, פלוס מינוס בעונות מסוימות, בתוך הארמון. זה לא שאומרים, וארמון ורסאי הוא ארמון גדול, הוא באמת גדול. אבל עוד לא התחלנו לדבר בכלל על המימדים, אז נחכה עם זה טיפה אולי לדקות הבאות.
איפה ורסאי?
ורסאי נמצאת בערך 15-16 קילומטרים דרומית מזרחית לפריז. היא הייתה מקום נורא קטן ונורא לא חשוב בתחילת המאה ה-17. בעצם ההתחלה של ורסאי כארמון היא רגע שבו לואי ה-13 החליט לבנות מין מעון צייד, שהוא יכול להתבודד בו ולצאת ממנו למסעות צייד באזור שהיה כפרי לחלוטין. לאט לאט, תחת לואי ה-13, אבל בעיקר בשנים הראשונות לשלטונו של לואי ה-14, מאמצע המאה ה-17, התחילו פרויקטים של בנייה שהלכו ונמשכו כל הזמן. בעצם בוורסאי אף פעם לא הפסיקו לבנות. אין איזה רגע של סיום שבו הפרויקט נגמר. והיא נבנתה והתפתחה כשמסביב לארמון נוצרה גם עיר. שהיום היא עיר בסדר גודל של 80-85 אלף תושבים, שקיבלה איזשהו קיום אוטונומי, אבל ממקום שלא היה בו כמעט כלום לפני שהארמון עבר לשם. המלוכה הצרפתית התנהלה בכל אורך המאה ה-16 בין כמה ארמונות שונים. אנחנו חושבים על הלובר בפריז, אבל בעצם היו ארמונות בפונטנבלו, בוונסן, בסן ג'רמן אנלה, איפה שלואי ה-14 עצמו נולד בשנת 1638. ולאט לאט אבל כל מרכז הכובד עבר לארמון בוורסאי, שנבנה, שופץ, הוקם, שודרג, ונעשו לו עוד כל מיני דברים כדי שהוא יוכל להכיל את כל האוכלוסייה המאוד גדולה הזאת. אז אבל מי שהיה אציל גבוה או שר חשוב, בדרך כלל החזיק גם ארמונות נוספים אישיים של המשפחה, דירות בבתי מידות בפריז ובערים אחרות, כי כולם היו צריכים לנהל מערכות יחסים די ענפות, שהכיף הגיאוגרפי שלהם לא הוגבל אך ורק לחצר. בעיקר כי אלה אנשים שוב שהיו צריכים לפעול בכל רחבי הממלכה לפני.
אז אציל בעצם זז כל הזמן בין כל הבתים שלו?
מהרבה בחינות כן, אם כי, ופה תמון אחד הפאנצ'ליינים לגבי ההיסטוריה של החצר והחשיבות שלה בתור מוסד בממלכה, האצילים לאט לאט התחילו לחיות יותר ויותר בוורסאי. אם במאה ה-16 אצילים חיו במחוזות והיו מגיעים לחצר לתקופות מסוימות, כך הם יכלו לשמר בסיסי כוח עצמאיים ואוטונומיים הרחק מההשפעה של המלך. וכך, האם באמצע המאה ה-16 מלך צרפת מזמן לחצר אציל מהפרובינציה, האציל הזה במקרים מסוימים יכול להגיע למשל מלווה ב-50 פרשים. אז הרבה יותר קשה להנחית הוראות למי שמגיע מלווה בפמליה צבאית לא זניחה משל עצמו. לאט לאט כשהאצולה עוברת לגור בוורסאי, היא נתפסת כאצולה שהופכת להיות יותר ויותר מבויתת. זה המונח שהיו משתמשים בו פעם. כי ככל שהם גרים יותר ויותר בחצר, הם מאבדים את מערכות הכוח האוטונומיות שלהם שנמצאות במחוזות, והם יותר ויותר חיים תחת השפעתו של המלך, ומתעסקים בתחרויות על מי למשל ישחק קלפים עם הפילגש המלכותית, או מי יזכה במשרות של אחריות על להגיש למלך את האוכל שלו כשהוא אוכל מול כולם. אחר, מה שהצגתי עכשיו זה תפיסה יותר ישנה, שראתה במעבר הזה של האצולה הגבוהה לוורסאי ביטוי לאובדן הכוח שלה ולאובדן ההשפעה שלה. כיום יותר מקובל להתייחס לתהליך הזה כתהליך של שינוי ועיצוב מחדש של האצולה, שבעצם זכתה בצורות חדשות של השפעה וכוח על האופן שבו הממלכה התנהלה, אבל כבר באמת בלי אותה יכולת צבאית אוטונומית. הם הרבה יותר השתלבו במערכות כמו צבא, כמו מערכות פטרונות, כמו מערכות מנהליות, שבראשן כבר היה מאוד ברור שהמלך עומד בצורה הרבה יותר חזקה. כלומר, ההתרכזות של אנשים שהיו יכולים להיות גורמי כוח יריבים במאות קודמות בחצר, שפה מתפקדת שוב כאתר פיזי, אבל גם כאתר שלטוני, זה תהליך מאוד מאוד חשוב בהופעה של מה שקוראים לפעמים המדינה הריכוזית, שמגדירה מחדש את האופן שבו מבנים של יחסי כוח עובדים בעת החדשה המוקדמת, בהשוואה מצד אחד לימי הביניים, שאנחנו נוטים לחשוב עליהם בתור תקופה הרבה יותר מבוזרת, ושבה לסמכויות מרכזיות היה הרבה פחות כוח, והתקופה של המאות ה-19 וה-20, שבה המדינה הריכוזית שהופכת להיות יותר ויותר מדינת לאום במערב אירופה, יכולה לעשות דברים באופן הרבה יותר מסיבי ואוטונומי, ובלי תלות בגורמי כוח מתווכים שנמצאים במחוזות.
אז ההתרכזות של האצילים בוורסאי היא בעצם מעין שלב אמצע בתהליך הזה?
כן, איסו, אנחנו מספרים את זה עכשיו בצורה מאוד מפושטת ומסודרת, אבל כן, הדבר, אם תרשו לי בערך 2 דקות נוספות, אני אגיד גם למה יש בזה פאנצ'ליין חשוב. הפאנצ'ליין החשוב הוא זה, התפיסה המסורתית של העת החדשה המוקדמת, באופן שבו אנשים הסתכלו אליה מאחרי המהפכה הצרפתית, מהמאה ה-19, הייתה תקופה שהייתה צריכה מבחינה לוגית כמעט, להיות התקופה של עליית הבורגנות. כי אם בעיני אנשים במאה ה-19, המאה ה-19 היא המאה של הבורגנות, והמדינה המודרנית נבנית על סמך הבורגנות, בהכרח, כך חשבו האנשים האלה, העת החדשה המוקדמת צריכה להיות מלווה בשקיעה של האצולה. כי אם הבורגנות עולה, מישהו אחר צריך לרדת, והמישהו הזה צריך להיות האצולה. אבל מה שאנחנו רואים בפועל, זה שבאמת חלו שינויים בתפקוד שלה, אבל היא לא בדיוק קשה לדבר עליה במונחים של שקיעה. החצר נתפסה בהתחלה כמקום שבו השקיעה הזאת הייתה אמורה להתרחש, ולכן היה מעניין לבדוק את התפקידים המחודשים של האצילים האלה, ולראות שבעצם נכון, הם התעסקו בשאלות כמו מי יהיה אחראי לנקות את הסוסים של המלך ולהבריש אותם לפני שהם יוצאים לציד. אבל אולי זה כן דבר שנתן להם השפעה, נגישות, כל הדברים שמעניינים אותנו באופן שבו פוליטיקה עובדת באמת, ולא על סמך רק נהלים פורמליים.
אז מגורים בוורסאי בעצם הפכו להיות סמל סטטוס גם?
כן, בהחלט. היכולת לגור בוורסאי, היכולת, זה דווקא דבר שאני חושב שכולנו מכירים היום, במובן הזה שאנחנו יודעים שנגישות לאוזנם של השליטים או המשפיעים היא דבר מאוד מאוד חשוב גם בימינו. לכן כשאנחנו קוראים על שערוריות לשכה, לא משנה איפה, אנחנו יודעים שזה דבר חשוב, כי אנחנו יודעים שהלשכה מנהלת את המנהיגים, לא פחות מהאופן שבו המנהיגים מנהלים את הלשכה. וכבר אז היכולת שהמלך יכיר אותך, ידע איך קוראים לך, תוכל ללחוש דברים על אוזנם של מקורביו, הם יוכלו לבקש כל מיני טובות אישיות, אתה תוכל להבטיח טובות למי שרוצה טובות ממך. כל הדברים האלה היו קריטיים במאה ה-17, על סמך הדברים שיפיינו אותה באופן מיוחד, כמו למשל שהדברים נעשים בוורסאי ולא במשרדי ממשלה, אבל כמו שהם היום מהבחינה הזאת.
וזה נחשב מנהל תקין אז? כלומר, זה נחשב טוב?
למה לא? אלה שאלות נורא מעניינות, כי אלה שאלות שהן נוגעות בהנחות הבסיסיות ביותר שיש לנו לגבי איך כוח ושלטון עובדים. ואנחנו נוטים לחשוב על זה ששלטון אמור להתנהל באופן בלתי אישי. אם אני הולך למשרד הפנים, זה לא אמור להיות משנה אם הפקיד הוא הבן דוד שלי. ואם זה משנה אם הפקיד הוא הבן דוד שלי והוא עושה לי כל מיני טובות, אז כנראה שאפשר יהיה להתלונן עליו, הוא יחטוף על הראש כי הוא לא טיפל בדברים לפי האופן שבו הם אמורים להתנהל. אז מצד אחד נראה לנו ברור שזה לא מנהל תקין. מהצד השני אנחנו יודעים שגם היום אנחנו בוחרים פוליטיקאים על סמך האישיות שלהם לפעמים, ואנחנו מצפים מנהלים לגביהם כל מיני ציפיות שקשורות לאופי. היום אנחנו אומרים בעקבות טוויטר ליציבות הנפשית, לכישרון האישי, ואז זה נתפס באופן תקין לחלוטין במובן הזה. זה תקין לחלוטין שהמלך, מתוקף האישיות שלו ומתוקף המעמד שלו בקהילה, מנהל את הדברים. מלך הוא מלך טוב אם הוא עושה דברים בעצמו למען הקהילה. מלך הופך לעריץ לא כשהוא מתחיל להתנהל לפי כללים בירוקרטיים לא תקינים, אלא שהוא מתחיל להתנהל לא למען הקהילה, למען הרספובליקה, אלא למען עצמו או למען מקורבים. זאת ההבחנה בין עריץ מלך נאות והתפקידים, וברור שהתפקיד במובן הזה, ברור שהמלך צריך להתנהל באופן אישי, כי המלך הוא בכלל מתווך את הסמכות האלוהית של השלטון ביחס לכל בני הקהילה. מאוד ברור לאנשים בצרפת של המאה ה-17, גם לעניים שהולכים בחגים, עולים לרגל לארמון, והם מקבלים מטבעות כשהם משתתפים בטקס שבו המלך נוגע בהם והם מרפא אותם ממחלה מסוימת שהיו לו כוחות מיסטיים לרפא אותה החל מהמאה ה-11 וה-12. זה מאוד ברור להם.
אז בעצם זה לא מה שהיינו מכנים מהמנהל תקין, אבל זה מנהל יעיל. זה עובד.
זה מנהל יעיל וזה עובד, והדבר היפה ביותר זה שפה אנחנו יכולים להתחיל לראות אבל גם את ההיווצרות של מערכות שאפשר לקרוא להן פרוטו-בירוקרטיות, ההתחלה של הבירוקרטיה של המדינה המודרנית בתנאים האלה. כי בוורסאי באגף אחד יכולים לגור המלך או המלכה, והם יכולים לשחק קלפים ולנהל ארוחות ולצאת למסעות ציד, כשבאגף השני גרים, יש משרדים של השרים עם לשכות, והם מתחילים להוציא אלפי מכתבים בשנה, ואז עשרות אלפי מכתבים בשנה לקראת סוף השלטון של לואי ה-14, ומתחילים לנהל אוספים של המכתבים האלה. אנחנו רואים איך נוצרת ממלכה של נייר, שיושבת לצד הממלכה של הציד וחיי החצר והשעשועים והתקסים, ושתיהן מתקיימות בסימביוזה. במובן הזה אנחנו לא יכולים, אנחנו בדיוק לא צריכים לראות את ההופעה של הבירוקרטיה כהתגברות על כל המערכת של היחסים האישיים האלה, אלא דווקא כמשהו שצומח מתוכו ובעזרתו וכחלק ממנו. במובן הזה, שארל פרו, שאני כותב עליו בתור מישהו שיש לו קצת פונקציות פורמליות, ויש לו קצת פונקציות פורמליות, הוא גם בן חסות של קולבר. ושר חשוב, כמו ז'אן בטיסט קולבר, שהיה שר הפנים, האוצר, הרבה מאוד דברים במונחים שלנו, ב-20 השנים הראשונות לשלטון האישי של לואי ה-14, יכול להיות שר, גם כי הוא מנהל מערכת בירוקרטית שמבוססת על מידע ורישום ואיסוף מידע, אבל גם מתוקף זה שיש לו בני חסות, והוא יכול להיות הפטרון שלהם. הדברים שלובים זה בזה.
אז בוא נדבר קצת באמת על שארל פרו.
ומשפחת פרו.
משפחת פרו, כן. מי הם, מה הם עושים?
משפחת פרו זו משפחה של מאגרים, אנשים חדשים בחברה הפריזאית. הם הגיעו מאזור טור. טור נמצאת בעמק הלואר, ולמי שטייל בעמק הלואר ויראה את העתירות של עמק הלואר, יודע שבעצם במאה ה-16 המונרכיה הצרפתית בילתה הרבה מאוד, כשאני אומר המונרכיה פה אני מתכוון למלכים ובאמת לבמליה שלהם, בילו הרבה מאוד זמן באזור הלואר. ורק במאה ה-17 הם החלו לבלות יותר ויותר זמן בפריז גופה. ומשפחת פרו בסיפור האישי שלה משקפת גם את התהליך הזה. כי אבי המשפחה היגר לפריז מאזור טור בתחילת המאה ה-17, והמשפחה השתקעה בהתחלה בעולם של בעלי התפקידים המשפטיים מסביב לפרלמנט של פריז. כשאני אומר הפרלמנט של פריז, צריך לזכור שלא מדובר בפרלמנט כמו שאנחנו חושבים עליו היום, כאיזשהו סוג של כנסת, אלא בעיקר במשהו שהוא בית משפט. הפרלמנט של פריז הוא בעצם בית משפט לערעורים, בעיקר, שהסמכות המשפטית שלו הסתרעה על אזור של משהו כמו שליש צרפת של אותה התקופה. והאבא של המשפחה מתחיל לעבוד שם כעורך דין, והבנים שלו מתחילים לפתח קריירות שחלקן קשורות למקצועות המשפטיים, וחלקן מהוות איזושהי הסתעפות מזה. כשאני אומר הסתעפות אני מתכוון למשל רפואה, תיאולוגיה, דברים שמבוססים על הכשרה פורמלית, אבל בפועל לוקחים את הבנים כמו שארל פרו, כמו קלוד פרו, כמו פייר פרו, למקומות שונים ומעניינים. מעניינים למשל זה להיות מעורבים במערכת הפיננסית של המונרכיה, שמי שהיה מעורב בה היה יכול מצד אחד להרוויח הרבה כסף בעסקאות שבעינינו נראות לפחות חצי מפוקפקות, אבל גם לסבול מהעובדה שמדי פעם המונרכיה הייתה צריכה לטהר את אנשי הפיננסים שלה ולהשית עליהם כנסות מאוד מאוד גדולים כדי לא לשלם את הכספים שהיא חייבת להם. כלומר, הם נכנסו, הם עברו, משפחת פרו, מעולם שבו עיקר השאיפות שלהם מתמקדות בעולם המשפט, לעולם שבו הם הרבה יותר קרובים לפיננסים ולאומנות ולספרות ולכל המשרות, מה שהיום היינו קוראים משרות אמון, מסביב לבחירי הממלכה.
איך ספרות קשורה למשרות אמון?
למשל, אם שארל פרו מתחיל בכלל להתעסק בספרות רק בגלל שאח שלו מפתח קריירה בפיננסים, איך זה בכלל קשור? כשאתם מפתחים קריירה בפיננסים, אבל פיננסים, כמו שאני אומר, קצת מפוקפקים, נכון? מה הדבר הכי חשוב שאנשים יחשבו שיש לכם? זה אשראי. אשראי במובן הכי פשוט, נכון? כמו שאומרים קרדיט, כמו הקרדו בלטינית, קרדו זה עניין של אמון. כדי שיתנו לכם אשראי, אתם צריכים שיתנו לכם אמון. אתם רוצים שיתנו לכם אשראי, אתם צריכים להתחיל לנהל את אורח החיים המתאים. במאה ה-17 אין חברות לדירוג אשראי. כדאי שיהיה לכם בית כפר מחוץ לפריז, שאפשר להתחיל לארח בו אנשים, לערוך מסיבות, לנהל חיי חברה גבוהה. כדאי שעל המקום הזה יכתבו שירים, ושהשירים האלה יתחילו להעתיק אותם, ולפרסם אותם בעותקים בכתב יד בכל רחבי פריז. כי שוב, כי כשאתם בפיננסים, אנשים צריכים לדעת שאתם בפיננסים, ושיש לכם גיבוי להבטחות שאתם מפזרים. שוב, אשראי זה אמון, במובן הכי בסיסי. ושארל פרו, ממש קל לראות את זה עליו, כי הוא למד משפטים, כמו חלק מהאחים הגדולים שלו, וקיבל את התואר, אבל כמעט לא עשה איתו כלום. גם זה אולי אתם יכולים להגיד תופעה מודרנית לגמרי, כי לכולנו יש חברים שלמדו משפטים, ואז כמובן שלא הולכים לעסוק במשפטים. אז הוא הלך להיות עוזר של אח שלו, שעבד בעסקי הפיננסים, אח שלו קנה לו ספרייה של חבר באקדמיה הצרפתית שנפטר, והספרייה שלו עמדה למחירה, ושרל שלנו התחיל באמת לכתוב שירים וסיפורים. עכשיו, התחיל לכתוב אותם בהקשר של המשפחה, אבל פתאום התחילו לשים עליו עין מגבוה, וקולבר, שעבד באותה תקופה אצל הקרדינל מזרן, שהיה סוג של השר הראשי של לואי ה-14, התחיל להמליץ עליו. כי כששארל פרו הצעיר כתב על נושאים שנראים לנו היום מגונים, כמו שיר ברכות לחתונה של המלך לואי ה-14, או שירים שחוגגים את הסכם השלום החדש שנחתם עם ספרד, קולבר הצעיר היה יכול לכתוב למזרן מכתב בסגנון. יש פה טלנט צעיר, כמו שאומרים היום, שאולי כדאי לשים עליו עין, כי אנחנו אולי נוכל להשתמש בו לצרכנו. וככה קולבר גייס את שארל פרו לעבוד בתור עוזר שלו, בזכות הפרסומים הפואטיים הראשונים שלו, שנכתבו בהקשר המשפחתי. ואז אתה מתחיל לעבוד אצל שר כמו קולבר, ואתה לאט לאט מקבל כל מיני תפקידים. והתפקידים האלה יכולים להיות לבקר בפרויקטים ארכיטקטוניים שהמונרכיה עובדת עליהם וקולבר אחראי עליהם, כדי לראות שבאמת התוכניות מוצאות לפועל בצורה הראויה, אבל גם להיות חבר באקדמיה קטנה שצריכה לחבר את הטקסטים שיכתבו על כל המונומנטים החדשים שמקימים לכבוד לואי ה-14. שתעבור על יצירות שרוצים להקדיש ללואי ה-14 כדי לראות שבאמת כאילו הטקסט בסדר, ואף אחד לא עושה פדיחות עם איזשהו כינוי לא נאות למלך. יש ועדה, והוועדה הזאת בודקת את זה. וככה שארל פרו נמצא בדיוק במקום שבו מצד אחד הוא משתלב במערכת הפורמלית, אבל מצד שני הוא גם אחראי לעסקי הספרות ועסקי הארכיטקטורה והטעם האומנותי שקולבר מנסה לעצב בתור מי שאחראי על ארמונות ודימוי ותעמולה וכל הדברים שארמון כמו ורסאי אמור בסופו של דבר גם להקרין לציבור הרחב בצרפת, אבל גם לאליטות בכל אירופה. כי שגרירים באים להתרשם מזה, חיקויים לוורסאי מוקמים בכל רחבי אירופה מסוף המאה ה-17 ולכל אורך המאה ה-18. מי שיבקר בסנט פטרסבורג וילך לפיטרגוף, מי שילך למסע לווינה וילך לארמון שנברום, מי שמבקר בפוצדם מחוץ לברלין, מבקר בעצם בחיקויים של ורסאי שנבנו על סמך הדגל, על סמך הדגם הזה. ושארל פרו בחש בכל הדברים האלה.
אז בעצם פרו הוא חצי סופר, חצי עסקן, מה שהיינו אומרים היום.
חצי רבע יועץ תדמית.
אתם יודעים שיש הרבה סופרים מתוסכלים שיגידו שגם היום כל סופר חייב להיות לפחות חצי עסקן כדי להיות סופר. אלה הדברים שמצד אחד המאה ה-17 מאירה לנו בצורה נורא ברורה. אבל מצד שני, הם גם מצביעים לנו על הבדל נורא מהותי בין המאה ה-17 לבין המצב היום. אנחנו היום, כשאנחנו מסתכלים על עולם, על עולם הספרות ועולם היצירה באופן כללי, אנחנו סוג של צאצאי הרומנטיקה. ויש אנשים שיגידו שעם מורים כאלה אולי עדיף להיות יתום. אבל הכוונה היא שאנחנו מזהים יצירה עם לחיות בעליות גג זנוחות ולחטוף שחפת ולהשתעל כל החיים רק כדי לא להזנות את היצירה ולהוריד אותה לכתיבה לטעם, כתיבה מטעם, כתיבה ל... כי כביכול אנחנו חיים בעולם שמצפה שסימן ההיכר האמיתי של הגאונות תהיה האוטונומיה שלה. והעובדה שהכישרון לפעמים אמור להיות מוכר רק אחרי מותו של הגאון, וכביכול הוא לא הוכר בזמנו, אבל הדורות הבאים יעניקו לו כבר חיי נצח. המאה ה-17 היא תקופה פרה-רומנטית, והיא תקופה שבה אתה יכול להיות סופר חשוב, אומן חשוב, צייר חשוב, פסל חשוב, וזה נורא מובן לכולם שאומנות או ספרות או שירה היא חלק גם מניסיון להתקדם בחיים, והיא יכולה לשרת את האסטרטגיה של המשפחה שלך לא פחות מאיזשהו שיעבוד למוזות.
איך
שארל
פרו משתמש בארמון לצרכיו? זה ברור איך הארמון משתמש בשארל פרו לצרכיו. כן. איך מובד ההפך?
קודם כל, אנחנו רואים שהדברים בעצם משולבים בצורה מאוד עמוקה. כי אם שארל פרו כותב טקסטים שאמורים לפאר את המונרכיה, הדבר הזה מסתדר לנו עם האופן שבו אפשר לחשוב על המונרכיה כארגון מסודר, ואז אנחנו יכולים לחשוב על ורסאי כאיזשהו מכשיר במערכת יותר גדולה שנועדה לשרת את הדימוי של לואי ה-14. וכל זה נורא ברור לנו, וזה קל להבין, וזה מסתדר עם ההיגיון של צמיחת המדינה הריכוזית, שצריכה גם כביכול לשלוט על עולמות של דימויים וספרות ויצירה כדי להעצים את עצמה. אבל כשהתחלתי לעבוד על משפחת פירו ועל שרל פירו, פתאום שמתי לב שכשאני קורא חומרים ועובר עליהם, אני נתקל בוורסאי במקומות שבכלל לא ציפיתי שאני אתקל בהם. כלומר, כששרל פירו פרסם בשנת 1675 קובץ של יצירות שלו, שחלקן קשורות בדיוק לחיי החברה הגבוהה, לא קשור לוורסאי, ההקדשה לקובץ הזה בעצם מדגישה עד כמה שרל פירו היה מקורב לוורסאי. כשהתחלתי להבין שכתבי היד של חלק מהסיפורים, של סיפורי המעשיות ששרל פירו מזוהה איתם עד היום, כמו כיפה אדומה וסינדרלה, בעצם הוקדשו לנסיכה מאוד רמת מעלה בוורסאי, זה מאוד הפתיע אותי, כי לא ציפיתי לזה לחלוטין. אני חשבתי שאנשים שעובדים על החצר, עובדים על העולם הסגור הזה של האינטריגות החצרוניות, שתואר נורא נורא יפה בכתבים של מחבר מהמאה ה-18, שקוראים לו סן סימון, שבעצם היה המקור הכי חשוב להבנה של חיי החצר. ואני פשוט לא ציפיתי לראות את הדברים האלה שם. ואז כשעוד המשכתי לעבוד על המשפחה וראיתי עבודות של קלוד פירו, אח שלו שהיה רופא וחוקר טבע, אחד המינויים הראשונים לאקדמיה למדעים שהוקמה תחת קולבר, פתאום שמתי לב שגם לשם החיות שאנשים האלה מנתחים כדי להראות עד כמה לואי ה-14 יכול להביא חיות אקזוטיות מכל העולם ועד כמה יש בזה ערך מדעי חדשני, הבנתי שאני שוב ושוב נתקל בוורסאי במקומות שהם לא חלק מהמנגנון הרשמי של הכתיבה עליה. ואז התחלתי לשאול את עצמי, אם הם לא חלק מהמנגנון הרשמי הזה, איך זה מתחבר? והבנתי בעצם שבמובנים מאוד מאוד עמוקים זה לא מתחבר. אני הבנתי שאם אנחנו מנסים לחשוב על ורסאי בתור איזשהו דימוי קוהרנטי, אז אנחנו נעצרים כמעט לפני שהתחלנו. כי אנחנו נשארים עם דימוי אחד שהוא הדימוי שהמונרכיה ביקשה להקרין. זה הארמון הכי מפואר באירופה, זה הארמון הכי גדול. כולכם צריכים ללכת עכשיו לבנות חיקויים אם אתם רוצים בכלל להיחשב בליגה של המלכים הרציניים באירופה. אבל כשראיתי את כל השימושים האחרים שבני משפחת פירו עשו בוורסאי, הבנתי שהם בכלל עיצבו את וורסאי בדימויים אחרים שבכלל לא עלו בקנה אחד עם התוכנית המלכותית הגדולה יותר. למשל, מבחינת שרל פירו, ורסאי זה גם סוג של ספרייה. וזה ספרייה שאתה יכול להפקיד בטקסטים, וזה ספרייה שמתוקף העובדה שאתה מפקיד בטקסטים, זה כנראה אומר שלטקסטים שלך יש מעמד נורא נורא מיוחד ויוקרתי וחשוב, כי אלה טקסטים שיכולת להקדיש למשפחת המלוכה. האם המלוכה כשלעצמה ניסתה לקדם דימוי של ורסאי כספרייה? לא. לא באיזשהו אופן חריג, הספרייה המלכותית, יש ספרייה מלכותית במאה ה-17 לצרפת, אבל יושבת בפריז, יושבת במרכז פריז של היום. האם כשהאקדמיה המלכותית למדעים מבצעת פרויקטים מדעיים, כמו למשל לתאר את האנטומיה של חיות אקזוטיות? ורסאי כמעט לא מוזכרת שם באופן מפורש. היא אפילו לפעמים מוזכרת בהקשרים שליליים, כי הבעיה של כל החברי האקדמיה המלכותית זה שהם לא קיבלו את החיות כשהן חיות, הם בדרך כלל קיבלו גוויות, כי כשהחיות היו חיות הן התרוצצו להן בגן החיות של ורסאי. אגב, בגן החיות של ורסאי היו החיות היותר מתורבתות, נגיד ציפורים או פיל במקרה מסוים, חיות כאלה נחמדות. המונר לפעמים... המלך ופמלייתו גם אהבו למשל לראות קרבות של חיות, נגיד נמרים, אבל אלה היו נערכים בוונסן, בטירה בצד המזרחי של פריז. מבחינת, אם נקרא להם מדענים בשם, לשם הקיצור, אפילו שהם פעלו במאה ה-17, זה נורא בעייתי לכתוב תיאור של חיה כשאתה מקבל את הגבייה שלה, אחרי שלמשל השתתפה בקרב של חיות, כי אולי נתלשו כל מיני איברים. אבל פה ורסאי לכן מצד אחד עשתה להם שירות רע, כי החיות האלה הגיעו אחרי שהן הוצלו לצרכים של החצר, אבל מצד שני, הפרויקט הזה אפשר לאקדמיה למדעים להציג דברים שמעט מאוד חוקרים במאה ה-17 יכלו להציג. כי מעט מאוד חוקרים במאה ה-17 היו נגישים לאוספים של חיות אקזוטיות שיכלו להיות מובאות כמעט מכל קצווי תבל. ועל זה קלוד פרו נבנה. כי כל הפרויקטים האחרים שלו בשנים הראשונות די לא עלו יפה. והמוניטין שלו התבסס על החיות שהוא קיבל מוורסאי. עכשיו שוב, זה בדיוק מקרה שלא נופל בתוך המסגרת של מכונת התעמולה המשומנת שכביכול קולבר הקים ללואי 14. אבל זה משהו שאפשר לקלוד פרו לנצל את הנגישות שלו ושל האקדמיה למדעים כדי להיבנות באופן אישי. כך שהאקדמיה נבנית מזה, קלוד פרו נבנה מזה, במובנים מסוימים אפילו המונרכיה נבנית מזה. כי כשאנשים, הספרים האלה חולקו כמתנות דיפלומטיות, אז כשהמונרכיה יכולה לחלק כמתנות דיפלומטיות ספרי זואולוגיה שנמצאים בחזית הזואולוגיה של אותה תקופה, יש לזה ערך תעמולתי. אבל זה לחלוטין לא משהו שהיה חלק מהאופן שבו ורסאי הייתה אמורה להשתלב במערך של עיצוב הדימוי שלה.
מה זה אומר חיות אקזוטיות במאה
ה-17 בצרפת?
למה הכוונה?
איזה חיות? למשל, בונה מקנדה, זיקיות שמגיעות ממצרים, ציפורים אקזוטיות שמגיעות באמת מהמון מקומות, אבל למשל מנומידיה, כדוגמה טובה. הדבר הבולט בכולן זה שהן מגיעות ממקומות רחוקים ושהן אמורות להיות נדירות. ואנחנו רואים שזה בולט גם לבני התקופה, כי אלה הדברים שהם בחרו לפרסם. אם הולכים לארכיון של האקדמיה למדעים, רואים שהם ניתחו גם המון חיות אחרות. כלבים, לטאות, פרות ועופות נפוצים יותר. אבל החיות הפשוטות האלה זה לא משהו שאפשר לפרסם עליו ויראה עד כמה לואי 14 הוא מלך גדול. כי לכולם יש בחצר כלבים או לטאות או פרות או תרנגולות. אבל לדבר על בונה שמגיע מצרפת החדשה, מקנדה של היום, או כאמור זיקיות שמגיעות ממצרים, אם כי יש גם זיקיות ממקסיקו שכבר יודעים עליהם באותה תקופה, ויש גם זיקיות גם בדרום אירופה, אבל עליהן לא כל כך שווה לדבר, כי אם הן גם בדרום אירופה, אז אולי הן לא כל כך אקזוטיות כמו שהיינו רוצים שהן יראו אקזוטיות. זה ממש חייבות להיות חיות, או חייבים להיות בעלי חיים, שיהיה ברור לקוראים שהן נדירות, מגיעות מרחוק, יוקרתיות, רק מלך, כמו לואי 14, מבחינת התעמולה, לא היה מאז אלכסנדר, מלך אלכסנדר הגדול, מלך כמוהו בחסות שהוא העניק למלומדים ולאנשי רוח, יכול להביא מכל העולם.
עוד לפני אבל הפרסום המדעי, החיות האלה גם מוצגות לראווה בוורסאי, נכון? ואז מי הקהל שלהן? אותה אצולה או שגם זה רחב יותר?
קודם כל הקהל הוא מי שיכול להסתובב בארמון. ואז זה יכול להיות אנשים מהצולה הגבוהה, זה יכול להיות קהל של משרתים ורוכלים ואנשים שבאים לעבוד בארמון, אם כי זה לא מיועד להם בדיוק באותה צורה. זה קהל של שגרירים, כי ברגע שכל קבלות הפנים הדיפלומטיות מתחילות להיערך שם, הרושם שהארמון יוצר הוא הרושם המיידי שהמונרכיה הצרפתית מיועדת להעביר למתחרים שלה בכל אירופה. מלכי צרפת חושבים שהם המלכים הגדולים והחשובים ביותר באירופה, והם יודעים שהם שולטים בממלכה הכי חזקה באירופה, אבל הם רוצים להזכיר את זה גם לכל שגריר שבא אליהם, ולכן יש גרם מדרגות שבו שגרירים צריכים לעלות בקבלות הפנים שעורכים להם, כדי שהם יתפעלו בדיוק מהעוצמה של המלוכה. בנוסף לזה, ורסאי הייתה ארמון פתוח יחסית. אנשים יכלו, לא כל בן אדם מהרחוב, אבל אנשים מהמעבדות המכובדים יחסית בהחלט יכלו להיכנס ולהתקרב ולראות איך הארמון מתנהל. הגנים הם פארק די גדול, היום גן החיות לא קיים יותר, גן החיות של ורסאי, אבל במסגרת זה ארמון די גדול ויחסית נגיש לאליטות. שלכן היו אמורות להתרשם ממנו. לא מדובר למשל על מה שכמו שמקובל לדמיין את הסולטן באיסטנבול, שיושב בטופ קפה ובעצם מבודד מכל הסביבה שלו. ורסאי היא ארמון הרבה יותר פתוח, הרבה יותר נגיש, וארמון שמרכז את החיים באופן הרבה יותר גורף, בניגוד למשל לאופן שבו מתנהלת אנגליה כמונרכית, שאנגליה מתנהלת לפי עונות שנה. יש את העונה שבה כולם נמצאים בקיץ, בבתי הכפר, מחוץ לעיר, ואז מתחילה העונה החברתית בלונדון, שבה כולם מתקבצים לבתי העיר. זה חצר שהיא במובנים מסוימים צפה, כי פעם פה ופעם שם. בוורסאי הרבה יותר אנשים יכולים לבוא, לראות, להתרשם, וכאן לכן צריך להקרין להם את הדימוי הזה על כל הרבדים שלו.
כמה חיות היו בגן החיות הזה?
קשה לי להגיד, האקדמיה ניתחה עשרות אם לא מאות במהלך העשורים הראשונים לקיומה, אבל מספרי החיות הם לא מעניינים בתור ממוצעים, כי יש חיות שהן נורא אקזוטיות ונורא נדירות ונורא קשה להחזיק, כמו הפיל, ולעומת זה החיות שהיו שם במספרים הכי גדולים לציפורים. היו שם המון ציפורים אקזוטיות, שכנראה היה הרבה יותר קל להביא אותן מאשר למשל פילים או ג'ירפות או קרנפים, אבל גם בקרב החיות האקזוטיות הייתה היררכיה. של מי שהיה יותר ומי שהיה פחות. נמרים היו קצת יותר, אבל הם באמת היו בוונסן בעיקר, ולא בוורסאי.
אני חושבת שזו היררכיה שאני שומרת עד היום פחות או יותר בגני חיות.
כן, הרושם שלי. הייתי לאחרונה בגן חיות בחיפה, וראיתי שהיו בו 3-4 פילים, אבל הרבה יותר ציפורים.
אז גני חיות זה משהו שקיים בכלל ברוב אותה תקופה? כאילו...
כן, זאת ההתחלה. יש דיווחים כבר במאה ה-16 על משלוחים של בעלי חיים אקזוטיים, למשל טוקים מדרום אמריקה, מגיעים לאירופה כבר במאה ה-16. עוד לפני זה, כבר במאה, אפשר להגיד את זה בפרספקטיבה אפילו הרבה יותר רחבה. ברוב העולם הפרה-מודרני של ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת, מלכים ושליטים תפסו את עצמם, כשליטים מאוד אוניברסליים, במובנים מסוימים, הם צריכים להפגין את זה שהם יכולים להביא דברים מכל העולם, ולכן גם לדבר הכי אקזוטי יש איזשהו מקום באוספים שלהם, ובדברים שהם צריכים להחזיק. ויש למשל פיל מפורסם שהחליף הארון אל רשיד שלח לקרל הגדול כבר בימי הביניים המוקדמים. יש ג'ירפות שהיו מתנות דיפלומטיות, ג'ירפה ידועה שהגיעה לחצר של המינג בסין במאה ה-15, ויש ציורים שלה שמה שג'ירפה עושה בסין אחרי שהגיעה ממזרח אפריקה. ההיגיון פה הוא באמת היגיון שאומר שהשליט הוא שליט עם יומרות אוניברסליות, ומתוקף זה האוסף שלו צריך לכלול המון המון דברים. ולכן בעת החדשה המוקדמת אנחנו רואים התגברות של התופעה הזאת. כי ככל שהעולם הופך להיות יותר ויותר מקושר, החל מהמאה ה-16, אפשר לראות שנבנים אוספים. גם אוספים פרטיים, מה שנקרא באנגלית לפעמים cabinets of wonders או cabinets of curiosities, חדרים שבהם אוספים דברים שהם סוג של פלאי טבע, או שעשועים של הטבע, או צדפים, או קרניים. או חומרים, או למשל חלקים של מומיות שאפשר להתחיל להביא ממצרים. הדברים האלה נאספים גם באוספים פרטיים, אבל גם באוספים מלכותיים, שהחל מהמאה ה-18 והרבה יותר במאה ה-19, יהוו את התשתית של המוזיאונים שיוקמו באירופה מאוחר יותר. כך שיש פה איזשהו סוג של סמיכות בשלבים הראשונים בין גן החיות לבין המוזיאון. כי כולם אמורים לייצג את היכולת של השליטים להביא דברים אקזוטיים מכל העולם. אבל כל העולם גם יכול להיות גם העולם העתיק פה. אנחנו רוצים להציג אחרי הרנסנס פסלים ואומנות מהעת העתיקה. לפעמים אנחנו יכולים להמציא תרבויות מהעת העתיקה כמו המוצגים אתרוסקים, שלא היו קיימים, אבל הם עתיקים, אז הם חשובים. והדברים האלה כולם חיים בעולם שבו החצר הופכת להיות אחד המוקדים החשובים שבהם הדברים האלה מוצגים.
אתה מתאר מונרכיה שמאוד מאוד מודעת לדימוי שלה ועובדת בהרמון רמות לשמר אותו או ליצור אותו. מה השורשים של המודעות הזאת? זאת נשמעת מודעות ממש קיצונית.
קודם כל זו מודעות שהיא במונחים שלנו מאוד קיצונית, אבל מבחינת הרבה אנשים בעת החדשה המוקדמת היא טריוויאלית לחלוטין. כי שוב, תחשבו על זה שאנחנו פה קורבנות של הרומנטיקה. אנחנו חושבים שיש לנו איזשהו עולם פנימי, שהוא רק שלנו, ומה שאנחנו מציגים באופן חיצוני, זה יכול להיות איזשהו ביטוי אותנטי שלנו, ולכן הוא יותר טוב, אבל זה גם יכול להיות איזושהי פסדה, או מסכה, שאנחנו שמים כדי להקרין איזשהו דימוי לעולם. מבחינת אנשים כמו לואי ה-14, אתה והדימוי שלך זה משהו הרבה יותר הדוק. ואנשים האלה גדלים בסביבה שבה אם אתה צריך להיות שליט, אתה צריך להתנהג כשליט ולהפגין את זה כשאתה שליט כמעט בכל רגע מרגעי היום יום. זה לא שלא היו להם קצת מאחורי הקלעים. היו להם. אבל לואי ה-14 כבר בתור ילד נתפס כמי שציפה מעצמו לרמות מאוד גבוהות של שליטה עצמית. למשל, לא לצחוק שהוא משחק מאוד חזק, לא להשתולל, לא להתאפס כמי שמאבד שליטה, וכשהוא שיחק עם אחיו הקטן, המלכה אם ציפתה שהאח הקטן יציית לו, כי מהמלך ראוי שכולם יצייתו לו כבר בגיל הזה. הוא לא במובן הזה, זה לא אנשים שמגלמים תפקיד שהוא מתלבש על הפנימיות שלהם, הם חיים אותו. בכל רמה חברים ושסה גידים, הוא חייב להיות המלך. ולכן, כבר מתקופות יותר מוקדמות, אם אתה רוצה שכולם ידעו שאתה המלך, כולם צריכים לראות שאתה המלך. המונרכיה הצרפתית של המאה ה-17 מאוד מאוד שכללה בהיקף ובחשיבה את מה שעשו חצרות, כבר בתקופות הרבה יותר מוקדמות, מהחצרות של בורגונדיה במאה ה-15, חצרות של שליטים ברנסנס, שהם מקור לדגמים חשובים להתנהלות הזאת, אבל היא עשתה בקנה מידה הרבה יותר גדול והרבה יותר מתוכנן, למשל עם ועדות מקצועיות שיושבים בהם אנשים כמו שארל פרו, עם אקדמיות שאמורות לעשות את זה באופן מקצועי, אבל זה באופן עמוק ביטוי של ראיית עולם הרבה יותר בסיסית, שהיום אנחנו כבר לא בדיוק חולקים באותה צורה.
זה יצר מתיחות מול פריז?
התשובה הקלה היא כן, התשובה הקשה היא לא, והתשובה האולטימטיבית היא כן ולא. אני צריך להסביר למה. המתיחות האמיתית מול פריז בחיים של לואי ה-14 קשורה לטראומת ילדות שלו. כשהוא היה בן 10, התחוללה בצרפת מלחמת אזרחים, מאוד גדולה ומאוד, אנחנו לא יודעים עליה היום, כמין כזה מאורע היסטורי חשוב, כמו המהפכה הצרפתית, שנקראה פרונד. זאת מלחמת אזרחים שנמשכה 5-6 שנים, ושבסופו של דבר דוקעה. כמה ניסיונות מרידה, שבסופו של דבר דוקעו, והדיכוי שלהם בסופו של דבר חיזק את המונרכיה. אבל במהלכה, הסכנה שיציב על השלטון של לואי ה-14, שהיה בן 10, כן, כשהיא התחילה, הייתה ממשית. ואומרים שאחת החוויות החזקות של הילדות שלו, זה שהיה צריך להבריח אותו החוצה מפריז, לארמון בסן ג'רמן, ממש בלילה. הוא היה צריך לצאת כגנב מהבירה שלו. והטענה המקובלת הייתה עד לפני כמה שנים, שהדבר הזה הוביל לניכור מאוד גדול בין המלך לפריז, שהוא חי בה רק כשהוא היה חייב בעצם, ולכן מהר מאוד הוא רצה לבנות את ורסאי. היום אנחנו יודעים שהתמונה יותר מורכבת, ולכן בסופו של דבר הדברים צריכים להיגמר בכן ולא. כי מצד שני, חלק מהאנרגיות של המונרכיה הושקעו גם בפריז. למשל, בלהקים כיכרות, שיהיו בהם פסלים מאוד גדולים של המלך, חלקם נהרסו אחרי זה במהפכה, אבל כיכרות כאלה עם פסלים הוקמו והיו חלק מאותם פרויקטים גדולים של המונרכיה שאנשים כמו שארל פרו עבדו עליהם גם בערים אחרות בצרפת. הדבר המעניין אני חושב ביותר, הדבר הקטן שאני מנסה להצטרף בו לאנשים אחרים ולהראות, הוא בעצם להראות שלא מדובר באיזשהם שני אתרים שאנחנו צריכים להנגיד. ולהגיד כביכול, זו מערכת של כלים שלובים, ואם יש יותר בוורסאי אז יש פחות בפריז, וזה צריך לייצר קונפליקטים. מה שמשפחת פרו מראה לנו, אני חושב, הוא האופן שבו חיי החברה והשאיפות החברתיות של משפחה שנטועה עמוק מבחינת השאיפות שלה בעולם של העיר, ולא בעולם של החצר, מתחברת לחצר, ומתקיים איזשהו הליך של הליכה הלוך ושוב בין העיר לבין החצר, והם לא ניגוד, כמו שדרך אגב, זה אחד הניגודים הידועים בביטויים מהמאה ה-17, זה כביכול לקור אל הוויל, זה כאילו החצר והעיר, כביטוי לחברה הגבוהה. אבל אתם צריך להגיד, זה לא החצר לעומת העיר, אלא זה החצר והעיר. כשאנחנו מתחילים להסתכל על העיר והחצר כחלק מאותו מרקם חברתי, אנחנו יכולים לראות איך המתמטיקאי הגדול קריסטן האוכנס, ההולנדי, אבל שהגיע לפריז כמינוי היוקרתי באקדמיה המלכותית למדעים, מנהל מצד אחד את חיי החברה שלו בפריז כחבר קרוב של משפחת פרו, הוא מבלה אצלם בבית הכפר, הוא נהנה מהחברה שם, הוא משחק שם בקלפים ומפסיד קצת כסף כי הוא לא מרוכז, כמו שהוא כותב במכתבים לאח שלו בהולנד. אותו האוכנס שעושה ניסויים מדעיים בבית הכפר של משפחת פרו בפריז, הם מנסים למשל למדוד שם את מהירות הקול, שזה דבר שאני מניח שהרבה יותר קל לעשות בבית כפר מאשר עם כל הרעשים בפריז. אותו אפשר לקחת לביקור בוורסאי, ולדאוג שמכיוון שאתה מגיע לוורסאי כבר בתור פונקציונר של המונרכיה, ברור שהאורחים יזכו לראות את כל המקומות שלפעמים סגורים גם בפני הקהל שמגיע, לוודא שכל המזרקות יפעלו, שהצוגה תהיה מרשימה ביותר. עכשיו, במובן הזה, אנשים כמו האוכנס הם לא קורבנות תמימים של איזושהי מערכת תעמולה של המונרכיה. זה שהם יכולים לראות שיש מזרקות והכל נורא יפה, לא אומר שהם פתאום השתכנעו שמלך צרפת עושה בכל מה שהוא, צודק בכל מה שהוא עושה. ובאמת, כשמלך צרפת, לואי ה-14, פולש בשנת 1672 להולנד, האוכנס חוטף התקפי דיכאון, והוא לא מאמין לחדשות, והוא ממש שבור מבחינה נפשית מהעניין הזה. מה שזה כן מאפשר לו אבל זה, כשהוא הולך לביקור עם שרל פרו, זה הופך את שרל פרו באמת לאמרגן די מוצלח של חיי חברה, נכון? הוא לוקח את האורחים שלו למקומות מעניינים. כמו שכשבאים לבית הכפר שלו מחוץ לפריז, אז לא רק אפשר לשחק קלפים, אלא גם אפשר לחבר שירה וליהנות מחברה, שמבחינת האוכנס, ככה הוא כותב בפירוש, החברה שם הרבה יותר מוצלחת מאשר החברה בבתי כפר אחרים. כי אולי המארחים שלך גם יכולים מדי פעם לקחת אותך לוורסאי.
לסיכום, אני אשמח אם נדבר על הון שלטון ואם התיאור הזה מתאים למערכת שדיברנו עליה.
במובנים מסוימים התיאור הזה מאוד מתאים. כי כדי שהמערכת הפיננסית תתפקד במאה ה-17, היה צריך מצד אחד להשקיע במונרכיה, והמונרכיה מצד שני הייתה צריכה שישקיעו בה. אחד האפקטים הגדולים של שינויים טכנולוגיים בראשית העת החדשה המוקדמת, שלהי ימי הביניים ותחילת העת החדשה המוקדמת, הוא הגידול בצבאות שנובע מהכניסה של טכנולוגיות לחימה חדשות, כמו תותחים, כמו גרסאות פרימיטיביות של רובים, שגררו גם צורות חדשות של ביצורים, שהיו הרבה יותר יקרים מכל מה שקרה קודם. להיות מדינה במאה ה-17 היה הרבה יותר יקר באירופה מאשר להיות מדינה במאה ה-14. אז השלטון מצד אחד הרבה יותר תלוי בהון. מהצד השני, גם ההון במובנים מסוימים הרבה יותר תלוי בשלטון. כי אם אתם מחפשים הגנה של השליטים, אם אתם מחפשים מקומות טובים להשקיע, לפעמים כדאי שתשקיעו במונרכיה. אנשים חוזרים להשקיע למשל במונרכיה הספרדית במאה ה-16, אפילו שהיא פושטת רגל סדרתית. כי כשהיא משלמת, היא משלמת הרבה יותר טוב מהרבה מקומות אחרים. למה במובנים אחרים זה לא בדיוק הון שלטון כמו בימינו? כשאנחנו מסתכלים, מדברים על יחסי הון שלטון, אנחנו בכלל משתמשים בביטוי לא בהקשר ניטרלי. אנחנו משתמשים בו בדרך כלל לתיאור איזשהו מצב שהוא שלילי בעינינו. כי אנחנו רוצים להניח שהשלטון צריך לשקף את הרצונות של, ואת האינטרסים של הנבחרים. ולכן, אם יש עליו השפעה של הון, אנחנו רואים בזה משהו שלילי. ואנחנו רואים בזה משהו שלילי כי זה כביכול משפיע או מפחית או גורם לסטייה מאופן שבו השלטון אמור להתנהל באופן תקין, והוא לדאוג לאינטרסים של הכלל. במאה ה-17, קודם כל, המלך אמור להתנהל לפי האינטרסים של הכלל, אבל לא מתוך איזושהי שקיפות בירוקרטית וחוסר דאגה לאינטרסים פרטיים, כמו שאנחנו רואים מהביטוי הזה של הון שלטון בימינו. מהצד השני, וזה להזכיר לנו עד כמה שהעולם הזה הוא במובנים עמוקים, עולם דומה לנו, אבל במובנים אחרים הוא עולם נורא שונה, הרבה ממערכת ההון שלטון הזאת היא סוג של תיאטרון, או משחק מסכות, או קרנבל אתם יכולים לקרוא לו, שנובע מתפיסות של סטטוס של העת החדשה המוקדמת. אני מתכוון בזה לזה שאצילים מהצולה הגבוהה היו אנשים שהמעמד שלהם חייב אותם לא לעבוד, לא כביכול ללכלך את הידיים. שוב, אנחנו חיים בעולם שבו אתה הוא מה שאתה עושה, הסטטוס שלך הוא מה שאתה עושה במובנים לא טריוויאליים. ולכן אצילים, להוציא חריגים מסוימים, לא יכולים פתאום להשקיע ביוזמות קפיטליסטיות חדשות שמתפתחות בתקופה הזאת. הרבה מההשקעות של אצילים נעשו בעצם דרך אנשי הפיננסים האלה, כמו פייר פרו, שהלוו את הכספים שלהם למונרכיה והחזירו להם בריביות מפולפלות אחרי זה. כי כשהמונרכיה מעורבת למשל במלחמת 30 השנים, והיא מאוד מאוד לחוצה לכסף, והיא יכולה ומוכנה לשעבד את הכנסות המיסים שלה לשנים קדימה, וזה מה שמבטיח את זה שבסופו של דבר הכספים יוחזרו, זה לפחות מה שכולם מקווים, טוב שיש שכבה של אנשי פיננסים שתאפשר לחלק מהצילים להשקיע דרכה, אבל שאם הדברים קצת הסתבכו, או יהיה צריך לתהר אנשים, כמו שהזכרתי קודם, האצבע לא תוכל להיות מופנית לאצולה הגבוהה. אנשי הפיננסים פה מתפקדים כמו סוג של כלי ברק, כי בעצם רוב הרווחים בהרבה עסקאות לא נשארים אצלם ולא זורמים לכיסים שלהם, אלא הם זורמים לכיסים של אותה אצולה שכמו שאמרנו קודם, הייתה אמורה להיחלש ולשקוע במהלך העת החדשה המוקדמת. בעצם ההון פה הוא הון שהוא הרבה יותר קטן, מקצועי ומסכן, מסיבות של ניהול הדימויים במאה ה-17, ממה שאנחנו מתכוונים היום בהון שלטון. אז אני חושב שזה מעניין להסתכל במראה הזאת, כשאנחנו חושבים על הון שלטון בימינו, אבל ההבדלים מלמדים אותנו לא פחות מאשר קווי הדמיון.
דוקטור דן רבינוביץ', תודה רבה.
בשמחה.
תודה לדוקטור עודד רבינוביץ'.
וניפגש הפרק הבא.